וויינט רדיו, הרדיו דיגיטלי הראשון בישראל.
שלום לכולם, תודה רבה שהצטרפתם אלינו לעוד תוכנית של אספת הורים, תוכנית ההורות שלנו כאן בוויינט רדיו. התוכנית שבה אנחנו מדברים על כל מה שחשוב ומעניין ומעסיק הורים, כן, סופר מעניין. אני אגר כוכבי, עורכת התוכנית היא ליאת מלכה, טכנאי השידור הוא עמרי זינגר, תודה רבה לשניכם, ובואו נתחיל. התוכנית שלנו היום עוסקת בחוסן נפשי, הדבר הזה שכולם מדברים איתנו עליו, שאומרים לנו שחשוב שלילדים שלנו יהיה אותו, אבל מה זה בכלל חוסן נפשי? איך הוא נראה בקרב הילדים שלנו? מה הקשר בינו למשל לבין חוזק או חולשה, דיכאון או שמחה, ובכלל תכלס, איך מפתחים אותו? בואו נגיד שלום לאורחת שלי, שנמצאת כבר כאן איתי באולפן, שלום לך דוקטור עידית גוטמן, דוקטור לפסיכולוגיה קלינית מאוניברסיטת תל אביב.
היי, תודה שהזמנת אותי.
איזה כיף, תודה שבאת, תודה, ממש תודה, כיף שאת פה, גם נושא בהחלט חשוב ורלוונטי, נכון? כולם מדברים איתנו חוסן וחוסן, ואנחנו בעצם לא ממש יודעים אולי עד הסוף מה זה חוסן, בדרך כלל מדברים עליו גם בהקשר ביטחוני, נכון? העורף, החוסן של העורף.
זה הגביע הקדוש, כולם רוצים את הכוח, להתמודד עם הדברים שיקרו, ויקרו, קוראים.
הכוח להתמודד, נשמע מצוין, אני רוצה, תרשמי אותי.
את כבר בפנים, וידעת את זה, אבל כבר יש לך את זה.
זה נושא אחר לגמרי. אם ידעתי או לא ידעתי.
שזה חלק מהעניין, לדעת, להכיר את הכוחות שלך. זה נחמד להיות מופתע לגלות מה את מסוגלת לעשות, עם איזה דברים את יכולה להתמודד.
לגמרי.
עם איזה עוצמות של רגשות. את יכולה להרשות לעצמך להרגיש. כמה סיכונים את יכולה להרשות לעצמך לקחת, בתקווה שהדבר הגדול הבא כבר יקרה לך.
איזה יופי, יואו. טוב, תודה רבה לכל מי שהזין לתוכנית. אני חושבת שאנחנו בהחלט יכולות לסיים, כאילו זה ממש האסנס של האסנס של הדברים.
רק איך עושים את זה עכשיו?
איך עושים את זה?
אצל הילדים שלנו.
אז בוא נתחיל מההתחלה, בוא ננסה להבין, עידית, מה זה החוסן הזה?
החוסן בעצם הרזיליאנס, היכולת עמידה שלנו בפני העולם. העולם כל הזמן משתנה, שינוי הוא הקבוע היחיד, כמו שאומרים. ואנחנו רוצים להיות מסוגלים להגיב לזה כמו שצריך. החוסן הוא מה שמאפשר לנו to bounce back, כשדברים באים ודוחפים לנו את הפנים לשלולית, כשהפקקים מעכבים אותנו, וכשהמורים יורדים עלינו, וכשהחברה לא מזמינה אותנו למסיבת יום הולדת המצומצמת שלה בכיתה ג', וזה מה שמאפשר לנו לקום בבוקר, ולהמשיך, ולהתמודד, ולהתאושש, ולא לוותר.
זה נשמע המון, אמרת כאן באמת המון המון דברים. אז זאת אומרת שחוסן הוא היכולת להתמודד. מה זה? זו תכונה, זו מיומנות, זה אופי, למה זה קשור?
אז זה קשור להכל, זה הגביע הקדוש. ככל שאנחנו יותר, פרויד היה קורא לזה עם אגו חזק, אנחנו יכולים להכיל ולהתמודד עם יותר דברים. יש כאלה שקל להם יותר להשיג את זה ולפתח את זה. יש כאלה שקשה להם יותר. זה כמובן גם מושפע מהמצב. את יכולה לקחת את הבן אדם הכי בוטח וחסון ולשים אותו במצב קיצוני. וזה כמובן יקשה עליו להרגיש את הביטחון העצמי הזה, את האמונה בכוחותיו. לצד החיוב זה גם אומר שאנחנו יכולים לשפר ולקדם את זה.
כן.
אצל ילדים שאצלם זה יותר לקוי.
נולדים עם זה? מפתחים את זה?
גם וגם. תשובה של פסיכולוגיה. גם וגם.
ואיך את מרגישה לגבי זה שזה גם וגם?
ומה אימא? איך אימא פה תרמה?
ואיך זה קשור לחלום? אוקיי.
אז אנחנו יודעים היום שהשליה, כאילו אנחנו יכולים להפריד בין הביולוגיה לבין הסביבה, היא השליה די מבוססת בורות, כי גם הגנטיקה זה רק פוטנציאל, ואת יכולה לקחת את השיבוט של איינשטיין, תגדלי אותו בחבית, הוא יצא מפגר חרש ואילם, הצריכה סביבה שתפתח, שתגדל ושתעשיר את הפוטנציאלים מצד אחד, ומצד שני גם ילדים שיש להם קשיים משמעותיים, עלולים בעצם, עשויים בעצם להגיע למקומות מדהימים אם מקבלים את הטיפול הנכון, את הסביבה הנכונה, אימונים מהבעיות להתרחש, מכווננים אותם לכוחות ולמנגנוני פיצוי. את מכירה את הטרמינולוגיה שמחלקת ילדים לסחלבים וחרציות?
בטח, כן.
אז זו דוגמה מאוד מאוד טובה. ילדים נולדים רובם כשהם לא נורא רגישים לסביבה. זה השכיח.
כן.
והסביבה צריכה להיות קיצונית עבור רוב הילדים כדי להשפיע עליהם ממש. אבל יש ילדים שהם נולדים עם גנטיקה שהופכת אותם רגישים במיוחד. ודווקא הילדים האלה, כשהסביבה היא טובה, הם יפרחו וסגסגו ויהיו סחלבים, מפונקים כאלה, שצריכים מים מזוקקים וטמפרטורה בדיוק. אבל הפריחה שלהם מדהימה. ולעומת זאת, היא קל מאוד לדכא אותם, לסרס אותם, לרמוס את הרוח שלהם.
כן.
הם מקבלים סביבה פחות טובה.
אז איפה החוסן משתלב בכל מה שאת אומרת עכשיו?
שקל לך יותר לפתח חוסן אצל ילדים שהם חרציות, שהם מצליחים לצמוח גם ברווח בין הבטון שיצקת לשדה שלהם, שקשה, צמח שקשה בעצם למנוע ממנו לסגשג. אז אלה ילדים עמידים יותר, שהם בדרך כלל חסונים יותר, כי מראש הם צריכים פחות, הם יושפעו פחות מהגננת הבעייתית.
וזה קשור לחוויות חיים, לאירועי חיים שאנחנו עוברים. למשל, את יודעת, אנחנו בערוץ הורים בכלל, כל כלי תקשורת, יש צבע אדום, כותבים על העורף, כותבים על החזית, כותבים על תושבי עוטף עזה, יש חוסן, אין חוסן. תמיד אנחנו מדברים על המושג הזה באמת בהקשר של חוויות חיים שליליות. ועד כאן אומרת, רגע, עזבו אתכם, עוד הרבה לפני החוויות השליליות, יש כאן כאילו משהו שאנחנו נולדים איתו או לא נולדים איתו, אבל צריכים לפתח אותו גם במצבים חיוביים, בוא נגיד.
בול, בגלל שזה לא רק לשרוד את הדברים הקשים שיורים עלינו, אלא גם האפשרות לפתח את עצמך, להגיע למקסימום שאת יכולה, להעיז, לנסות, ליצור זה דבר מפחיד, זה דבר מאיים. ללמוד זה אומר לצאת מאזור הנוחות, זה אומר להעמיד את עצמך במקום של אי ידיעה שמי רוצה להיות שם. אנחנו רוצים להיות איפה שאנחנו מכירים ושאנחנו בטוח ושקל. לרוע מזל זה גם יותר מוגבל, כי אז אנחנו לא מגיעים לנסות ולגלות מה עוד אנחנו מסוגלים לעשות.
תסבירי את הנקודה הזו.
שבעצם החוסן הוא סוג של ביטחון שמאפשר לנו לא רק להתמודד עם הדברים הרעים, אלא גם להעז, לקפוץ קדימה, לחשוף את עצמנו, להתבטא, לענות בשיעור, כשאנחנו חושבים שאולי אנחנו יודעים, להעז להתנדב לפרויקט, לא להתבייש. להציע למישהו להיות חבר שלנו, לבוא להצטרף למשחק שלנו.
אני אוהבת את החוסן הזה. הוא מוצא חן בעיניי. יש לי שאלה, עד כמה, דיברנו קצת על העניין הגנטי והכל, אבל עד כמה החוסן של הילדים שלנו קשור אלינו, ההורים?
קשר שקשה להפריז בחשיבות שלו. כשאנחנו מדברים על תיאוריית ההתקשרות המפורסמת של פרופסור ג'ון בולבי, שגילה לעולם ש all you need is love, שאהבה היא המניע הבסיסי הכי דחוף, הכי דוחק, הכי מהותי של בני האדם, מהשנייה שהם יוצאים מרחם אימם, הם מכווננים לשם. למצוא מישהו לאהוב ומישהו שיואב אותם, וככל שהם מצליחים טוב יותר במטלה הזו, ככל שהם נולדים להורים שמראים להם כמה הם חשובים להם, שהם אוהבים אותם פשוט כי הם, לא כי הם עשו משהו יוצא דופן, אלא פשוט כי הם ילדים שלנו, הם מפתחים איזושהי תשתית שהיא משאב לחוסן ולעמידות לכל אורך החיים, וככל שההתקשרות טובה יותר, חזקה יותר, אז אנחנו רואים תוצאות טובות יותר בשורה כל כך ארוכה של היבטים. למעשה, כשאנחנו מסתכלים למשל על דימוי עצמי, self-esteem, תחושת ערך של ילד, המשתנה, אחד החשובים שיש לנו כדי לנבא, האם ילד ירגיש שהוא שווה, זה היחסים הקרובים הראשוניים האלה שיש לו בהתחלה עם ההורים, ואחר כך עם החברים, עם הסביבה הרחבה יותר.
את יודעת מה, אני לא יכולה שלא לשאול, ומה קורה לילדים שאין את זה?
זה כואב, מאוד. זה דבר כואב לחשוב עליו.
מאוד.
ילד שלמד למשל שאם הוא מבטא חולשה, אז אומרים לו, אתה בוכה, אני אתן לך סיבה לבכות. עוד קודם מתבצעים במונחים של, תני לו לבכות, זה יפתח לו את הריאות, שזה סוג של שקר מכל כיוון שאפשר לחשוב עליו.
כן.
הוא לומד שאם קשה לו, עדיף שהוא יתרחק מאנשים אחרים, שזה לא מעניין אף אחד, ושאף אחד לא יעזור לו. כן. ואז היא לקח ממנו אחד המנגנונים החשובים, של התמודדות, שזה לפנות למישהו שיעזור, שייעץ, שיתמוך, שיכוון.
כן, זאת אומרת, את אומרת...
כי הוא יודע כבר שאף אחד לא ירצה לעזור.
כן, אבל את אומרת משהו מעניין, את אומרת שאותו חוסן, זאת אומרת, זה לא רק היכולת שלי לפתור בעיות, אלא זו גם היכולת שלי לגשת למישהו אחר שיסייע לי עם אותו פתרון בעיות.
זה אחד ממשאבי ההתמודדות הכי חשובים שיש לנו. כן. אם את הולכת לאיבוד, למה לא לפתוח את החלון ולשאול, סליחה, באיזה כיוון רחוב מוזס?
בן זוג שלי, אני לא יודע, הוא ידע לענות על זה יותר טוב.
אנשים שמרגישים שאין להם את היכולת לשאול פשוט, אם אתה לא יודע, למה שלא תשאל?
כן.
אם אתה לא בטוח, למה שלא תתייעץ?
את יודעת, ידית, את דיברת על, על בכי, וילדים ככה בוכים ובכיינים, אז אני אספר שלפני התוכנית קיבלנו המון המון שאלות בנושא, אז אני רוצה להקריא שאלה אחת שיכול להיות שהיא פשוט רלוונטית למה שאת אומרת. אמא כתבה כך, בני בן החמש בוכה מכל דבר, מתבכיין על הכל וכללית לא מרוצה מכלום. האם זה קשור לחוסן שלו? היא לא פרטה, זאת אומרת כמה עוד אחים ומי היא ומה היא, אבל היא כן דיברה על ההתבכיינות הזו. אז מה באמת הקשר בין ילדים בכיינים, חלשים וכן הלאה לבין חוסן?
אז... זה קשר שהוא די מעניין, יש את הטמפרמנט, הרגישות המולדת, הסחלביות הזו, שיש ילדים שנולדים איתה, שקשה להם יותר, החושים שלהם רגישים יותר, הקיבה שלהם מציקה להם יותר, קוליק וכיוצא בזה, הם צריכים יותר והם לא יודעים מה לעשות עם זה, כי הם תינוקות, אין להם מושג. ואם הם למדו שהדרך לקבל את האמפתיה, את התמיכה, את העזרה, את הסיוע, את תשומת הלב, שהיא משהו שילדים צריכים כמו שפרח צריך שמש, היא התבכיינות, כי אחרת הם לא יקבלו אותה, אז זו מיומנות שהם עלולים להשתמש בה יותר מדי, בעיקר אם הם לא למדו מיומנויות אחרות, כדי להשיג את תשומת הלב הזו. אם זו הדרך היחידה שבאמצעותה אפשר להפעיל את הסביבה ולדאוג ש... יעזרו לי, ויראו אותי, וישימו לב גם לקשיים שלי, אבל אולי באופן כללי לקיומי בעולם, שזה דבר שאני רוצה שיבחינו בו.
הדבר הקטן הזה.
אז ככל שאנחנו מרחיבים לילדים את הדרכים להשיג את תשומת הלב, אנחנו נותנים להם עוד כלי התמודדות, עוד אמצעים לתפקד טוב יותר אחר כך בעולם.
ואין קשר בין ילד בכיין במרכאות כפולות לילד עם חוסן או בלי. זאת אומרת, זה לא מנבא שום דבר ולא אומר כלום.
ילדים הם working process. אנחנו יודעים שהטמפרמנט, הסיווג בחודשים הראשונים לחיים של תכונות האישיות, זה משהו שהמיימנות שלו היא די נמוכה. כלומר, זה נוטה מאוד מאוד להשתנות. כפונקציה של הסביבה, איכות ההתאמה, goodness of fit, קראו לזה תומאס וצ'ס. הם בעצם עד כמה הסביבה לוקחת את המאפיינים המולדים, את הקלפים שחילק הטבע, אם תרצי, לתינוקות, ועובדת איתם. ומפתחת להם דרכים נוספות ונהנית לקשיים שלהם ופותחת להם ערוצי התמודדות איתם שהם יעילים יותר, טובים יותר. עכשיו, חוסן טוב מופיין בגמישות. לא להמשיך עם הראש בקיר, לא, יש לי רק פטיש, אז עכשיו כל דבר הוא מסמר, גם הדייסה וגם הראש של אחי הקטן, ובעצם... זה לא יועיל לי, זה יהיה פחות חוסן אם אני אתמיד כל הזמן באותה אסטרטגיה. כל שיש לי יותר גמישות, יש לי רפרטואר יותר רחב של דרכים לפתור בעיות. וזה סוג של בעיה. כי אם לא שמים לב אליי למשל, או אם קשה לי ואני לא מצליח לעורר את האמפתיה באחרים, זו בעיה שצריך לפתור. אז אם אנחנו עוזרים לילד למצוא עוד דרכים לפתור את הבעיה הזו, מקנים לו עוד מיומנויות. אנחנו משפרים את החוסן שלו, ומפחיתים את מינוני הנדנודים והיבבות המעצבנים האלה. כי גם אנחנו כהורים צריכים חוסן.
כן.
כדי להכיל את זה.
בדיוק מה שרציתי לשאול, איפה זה פוגש אותנו, ההורים, ואת יודעת, הקשר בין החוסן ההורי שלנו לבין החוסן של הילדים שלנו.
אז הקשר הוא מאוד מאוד עדוק. אנחנו יודעים למשל שדיכאון אצל אחד ההורים, הוא משתנה שבמתאם שלילי מאוד גדול לתחושת הערך העצמי של ילד. באיזשהו מקום זה מצב חירום פסיכולוגי, לא רק להורה שסובל מהדיכאון, אלא גם לילד שחי בסביבתו, ורואה בעיניים של ההורה את הבבואה הראשונה שלו, וצריך שיסתכלו עליו בעין יפה, בעין טובה, בעין אוהבת. הוא צריך למצוא חן בעיניים שאליהם הוא מסתכל, והעיניים של אדם של הורה שסובל מדיכאון, הם לא עיניים שמסוגלות לשקף משהו פרט לכאב ולמצוקה.
גם אם אנחנו מנסים להסתיר את זה, זאת אומרת, אני מניחה שהילדים הם כאלה סנסורים, שהם יודעים להרגיש את זה, גם אם יש הורה שהוא כן מתפקד, אבל בכל זאת סובל מדיכאון, הם ירגישו את זה.
הם נדבקים, הם לא מבדילים. כן. תינוקות לא מבדילים בין בכי של עצמם לבכי של מישהו אחר. וואו. הם חושבים שזה הם בוכים. תינוק נדבק ברגש, כולנו נדבקים ברגש, אבל אנחנו יש לנו כבוגרים, את היכולת הקוגניטיבית להבין שזה מישהו אחר שכואב לו. גם אני כשאני רואה מישהו בטלוויזיה מקבל מכה, אני עושה איי! וממש מרגישה את זה כמעט בגוף. כן. אבל אני מבינה שזו לא אני. ותינוקות עוד לא מבינים את זה, ואין להם יכולת, אין להם מה לעשות עם העצב שמציף כן. אותם, בגלל שהם עוד לא פיתחו את מנגנוני החוסן האלה, שמאפשרים להם לחשוב, עכשיו אני מרגיש ככה, אחר כך אני ארגיש פחות יש עתיד, הם עוד לא מבינים את זה, הם נעולים, הם כלואים בהווה של כן. אותו רגע.
כן.
ובגלל זה הם פגיעים יותר.
אז היית אומרת גם באופן כללי להורים, עוד לפני שאנחנו בכלל מדברים על החוסן של הילדים, בואו נסתכל רגע על עצמנו.
אין הבדל. אין הבדל, החוסן של ההורה, ההורה הוא הפיגום, הוא המשענת, הוא מה שמצמיח את החוסן של הילד, מין אגו חיצוני. התינוק עדיין לא יכול לקום ולהכין לעצמו בקבוק חלב, או להרגיע את עצמו, תינוקות לא יכולים להרגיע את עצמם, הם צריכים מישהו שירגיע אותם, כמו כן. שהם עוד לא יכולים להוציא את הגרפס לבד אפילו.
ברור, אבל בגילים יותר מבוגרים למשל.
אנחנו תמיד צריכים אנשים אחרים, זה לא כאילו אנחנו יכולים להיות רובינזון קרוזו ולחיות כן. לבד, אנחנו לא באמת אי. אנשים בודדים, בדידות היא שוות ערך לעישון של 15 סיגריות ביום מבחינת הנזק וואו. הבריאותי של זה, מראים וואו. כל מיני מחקרים. אנחנו צריכים אנשים סביבנו, ובכל גיל אני יושבת בשיחה קשה בעבודה עם איזה קולגה מאוד מעצבן ותוך ושומרת על הפסון, נושכת את הלשון מבפנים, ותוך כדי כבר מתחילה לשלוח יד לפלאפון ולחשוב על הוואטסאפ שאני אשלח כן. לבעלי או לחברה שלי או לאמא שלי, ואני כבר יכולה להגיד לעצמי בראש מה הם יגידו לי כדי כן. לחזק אותי. כן. אז ילדים עדיין לא יודעים לכתוב ולא שולטים טוב הקלדה עיוורת מתחת לשולחן, אז זה יותר קונקרטי הצורך שלהם באנשים אחרים, כן. אבל From Cradle to Grave, כתב בולבי, מהריסה ועד הקבר, אנחנו זקוקים לאנשים אחרים, כמו שאנחנו זקוקים לחמצן.
בהחלט, בהחלט, וגם בגיל ההתבגרות המעצבן, שבו כאילו לא זקוקים לאף אחד. הכי זקוקים.
בוא אנחנו מנסים להכחיש את התלותיות שלנו לפעמים. כן. זה משהו קונטרפובי, כמו שהמתבגרים כן. עושים פרקור, או כל נשטויות כאלה, להכחיש את אימת המוות, כן. שהם בדיוק קוגניטיבית התחילו להבין מה זה בעצם אומר, וואו, לא להתקיים. מעניין. אז הם גם מבינים פתאום עד כמה הם צריכים את גודל התלות שלהם, וזה הרבה פעמים מאיים עלינו. אהבה היא פגיעות.
כן.
לאהוב אומר וואו. לחשוף את עצמך. לשים את ליבך וואו. בידיו של האחר, ולקוות שהוא ישמור עליו יפה, ושהכל יסתדר טוב, ושיהיה סוף של דיסני כזה.
וואו, ממש. אני רוצה בבקשה לשאול על הקשר בין חוסן לבין דיכאון. דיברת על דיכאון של הורים, אבל בואי נדבר על זה קצת בהקשר של ילדים. ילדים עם חוסן הם בהכרח חזקים יותר?
חוזק זה לא רק דבר פיזי, חוזק זה גם דבר מנטלי. אני חושבת שדיכאון, חשוב מאוד להגיד, דיכאון זו הפרעה נוירולוגית. זה פשוט מצב שבו יש פחות מדי רצפטורים לדופמין, סרוטונין, באזורי עונג מסוימים, ופעילות יתר לעומת זאת באזורים אחרים. כלומר, אזורי העונג מושבתים, ואזורי האברסיה והחוויה של אנישה והביקורת העצמית פועלים יותר מדי. אנשים, כולם סובלים, כולם עשויים ללקוט בדיכאון. אנשים שיש להם חוסן, יוכלו להיעזר יותר, יפנו יותר לאנשים אחרים, שיחזיקו אותם בזמן שהם נופלים, ידעו להגיד, ידעו שיוכלו לשתף. יהיו להם יותר ערוצי התמודדות, שבני אדם אחרים הם אחד המשמעותיים שבהם.
כן, מרתק, ממש. טוב, עידית, אני פותחת פה רגע סוגריים קטנים, אנחנו נצא להפסקה, מה זה קצרה, ומיד נחזור.
עכשיו בוויינט רדיו, אספת הורים עם אגר כוכבי.
שלום לכולם, אהלן, תודה רבה שחזרתם אלינו. אנחנו היום באספת הורים מדברים על חוסן, על חוסן הנפשי של ילדים, ואני לומדת עליו כל כך הרבה דברים. אני רק אגיד לצידי דוקטור עידית גוטמן, ואנחנו מדברות, וואו, על החוסן כביטחון, על החוסן לא רק כאיזשהו אלמנט הישרדותי, אלא גם אלמנט שמאפשר לנו להעז, לעשות דברים, למצות את היכולות שלנו. ובדיוק דיברנו גם על הקשר בין החוסן של הילדים שלנו לבינינו ההורים, זאת אומרת גם החוסן שאנחנו חשים שיש בנו, וגם בכלל החינוך שאנחנו מחנכים אותם, או העולם של האפשרויות שאנחנו נותנים להם לגדול בתוכו.
אני יכולה להגיד בהקשר הזה שהורה שמפנה את הזמן כדי לשמוע את התוכנית הזו למשל, לאורך פרקיה השונים, שילך להתייעץ עם הגננת, עם פסיכולוגית, לשמוע עוד דעה, זו דרך של חוסן, זו דרך של התמודדות, זו דרך של למנוע מבעיות להחמיר, זו גם דרך של לנסות לסלול את הנתיב היפה יותר, הרחב יותר, האופטימי יותר, עבור ההתפתחות שלו כאדם, כהורה, וגם של הילד שלו לעתיד.
אז את אומרת שהורה, כדי ללכת ולהתייעץ ולשאול שאלות לגבי הילד שלו, את אומרת שזה גם יושב על חוסן, זאת אומרת,
חד משמעית.
זה נשמע לי פשוט גישה רלוונטית לחיים בכלל.
כי כאילו, אנחנו נורא בהישרדות, אנחנו נורא רק עושים את הדברים, ויש טכניקה וזה, ועכשיו פורים, צריכים לארגן אותם, ומשלוחי מנות, אבל יש משהו שהוא מרומם נפש, לראות ילד מאושר, ולחקור את העולם הפנימי שלו, של מה הוא מתחפש, והרבה פעמים גם בשיתוף הזה, של, היי, למי יש רעיון, מי רוצה לעשות איתי ביחד, מי יבוא לשמוח איתנו במסיבה, או לתפור, לעזור לנו לתפור, או להשיג אביזרים לתחפושת המגניבה. וכדי להרחיב את המנעד, ולהעמיק קצת יותר, וליהנות יותר, ולהפוך את זה למשהו שהוא באמת זיכרון אחר כך שיכול להיות משמעותי, אתה צריך לבוא ממקום של כוח.
כן.
והחוסן הוא סוג כזה של כוח.
כן. אני מזדהה מאוד, זאת אומרת, מדברת ואני ככה חושבת על תחומים אחרים בחיים, על עבודה, על לימודים. כן, אני מאוד אוהבת את הגישה הזו. שאלה בבקשה. מעניין אותי הקשר בין חוסן לבין אירועים משמעותיים, דרמטיים, שקורים לנו בחיים.
כן, אז אנחנו יודעים שהקשר הזה כמובן קיים. ככל שהאירועים הם שליליים יותר, אז הם נחקרו כמובן יותר. אז לגבי אירועים שליליים, אנחנו יודעים שיש להם פוטנציאל הרס, וכמובן שקל יותר להרוס מאשר לגדל ולהצמיח. ככל שהנזק הוא בגיל צעיר יותר, וככל שהוא ממושך יותר, ככל שהוא מקיף יותר תחומי חיים, הוא רב יותר. בעצם תינוקות הם הכי הכי פגיעים.
כן.
כי תינוקות, כאשר אחד ההורים בדרך כלל פוגע בהם, בדרך כזו או אחרת, והם ישויות פגיעות ושבריריות בהגדרה, כל העולם שלהם זה ההורה הזה, וכל ההתפתחות שלהם מקבלת הרבה פעמים איזשהו טוויסט לא טוב, ועוד אין להם את המשאבים, את החוסן, שיאפשר להתמודד עם זה.
כן.
מצד שני, ילד שיש לו את הבסיס הבטוח, שההורה הוא מין עוגן כזה, והוא יודע שאוהבים אותו, no matter what, יוכל הרבה יותר טוב לשאת מצוקות בהמשך. כן. גם אירועים שהם שליליים בצורה דרמטית.
את מדברת ואני חושבת למשל על הקורונה, כן, על שנות הקורונה שעברו על הילדים שלנו, ומעניין אותי מה למשל אירוע כזה מחולל בהם. אנחנו מנסים כל כך להבין עדיין את ההשפעות, את ההשלכות של המגפה הזו על הילדים. אז את יודעת, אני חושבת, איפה זה פגש ילדים? אני מניחה שיש הבדל בין הילדים שזה פגש עם מקום פתוח ובלי, עם חוסן ובלי.
ממש
מה
ככה.
מה את חושבת על זה?
אני לא צריכה לחשוב, יש כבר מחקרים רבים שנערכו על הניסוי הקשה מאוד, זה הקשוח, כן, הזה שכולנו עברנו בעל כורחנו, והם פשוט הראו שזה חידד את ההבדלים ופיצל בצורה, הגדיל את הקיצוניות. יש עלייה מאוד מאוד גדולה במצוקות, באובדנות, בהפרעות אכילה. אנחנו רואים ירידה בתחושת תקווה אצל בני נוער. אנחנו רואים גילאים של אובדנות שכבר זה עבר לבית ספר יסודי, דברים שבאמת הולכים ומחמירים. כן. ביטויים מאוד מאוד קשים, עלייה בשימוש בחומרים, סמים, אלכוהול, אישון, דברים שכבר כמעט ראינו שהולכים ונעלמים, כן, מהתיכונים ומהבתי ספר שלנו. ומצד שני, אנחנו רואים שיש ילדים שקיבלו בוסט בקורונה, כן, שישבו עם ההורים שלהם, וההורים היו בסדר, כי גם חלק מזה זה עניין של מזל, חלק מזה זה עניין של החוסן של ההורים.
בטח.
וקיבלו פתאום מינון מרוכז לווריד של משפחתיות ושל פתרון בעיות ושל הזדמנות להעמיק, כן, ולעשות פרויקטים משל עצמם, וראו שהם הצליחו להתמודד עם זה ולצאת טוב מהצד השני, וגילו בעצמם. אני זוכרת כילדה, איך הופתעתי לגלות שאני מסוגלת לעשות איזה תרגיל בחדווה. אני ממש זוכרת, נראה, אוקיי, אני מסוגלת לעשות את זה, אני יכולה לעשות, כן, דברים אחרים.
אני
גם
זוכרת את זה עם הקריאה. בפעמים הראשונות שככה הצלחתי לקרוא את הכתוביות מהטלוויזיה, פתאום הרגשתי באמת, מה זה כל יכולה?
איזה נכס, כן, זה לאימא להיות מסוגלת לזכור את זה, את הרגע הזה. כי אז את החוויה הזו של, אוקיי, כן, אתה פשוט צריך לצבור עוד ועוד ניסיונות כושלים, כן, עד, כן, שתגיע, כן, לרגע הזה.
אז זהו, דיברנו באמת ככה בשיחה קודמת על, על כישלונות, נכון? אמרת משפט כמו ללמד את הילדים להיחשל.
כן.
תסבירי לנו.
שאנחנו לא כל כך טובים בזה. אנחנו מנסים להסתיר מהם את הכישלונות שלנו הרבה פעמים, כי נדמה לנו בטעות של להודות בקושי או להודות בבעיה או להודות בטעות, זה אומר חולשה, זה בדיוק ההפך.
בדיוק ההפך.
זה ממש הפוך, כן, מחקרית, אנשים מחבבים יותר אדם שבדיוק שפך על עצמו קפה, מאשר אותו אדם, זה שחקן במקרה של הניסויים האלה, שהיה רהוט מושלם מלוטש עד, כן, השנייה האחרונה. כן. יש משהו מאוד אנושי בסדקים האלה. וילד שלומד שכולם טועים, גם המבוגרים הכל יכולים, אלה שיש להם חשבון בנק,
בטח,
ומפתחות לרכב,
בטח,
ויכולים להחליט האם נאכל גלידה היום או לא, גם הם טועים. אז מה עושים אחרי שטועים? האם אנחנו נכנסים למיטה ולא יוצאים ממנה, חופרים בור כדי לקבור את עצמנו בתוכו, כשמה נצטרך להישיר שוב מבט לאנשים שראו אותנו, לא במיטבנו, או שאנחנו מצטערים, כן, אומרים, אופס, סליחה, טעיתי, כן, אוי, לא כמו שהתכוונתי בכלל,
כן,
עשיתי משהו לא טוב, חבל, ועכשיו מתקנים, כן, ועכשיו ממשיכים, ואם נכשלתי, זה אומר שהתאמנתי, ועכשיו אני את הטעות הזו לא אעשה שוב, אולי בפעם הבאה אני אצליח יותר.
כן.
רוב הדברים הטובים בעולם הם לא מצליחים בניסיון ראשון.
כן.
בדרך כלל אנחנו צריכים עוד כמה. אז אם אנחנו לא מתייחסים לתהליך הלמידה ככישלון, אלא כתהליך למידה, כן, שזה משהו באמת.
כל כך חשוב.
אנחנו מלמדים את הילדים משהו שהוא רב ערך, בחממה הזו הקטנה שאנחנו, כן, מתרגלים בה את ה ההתנסויות היומיומיות.
אני מחייכת גם כי זה מקסים, באמת מה שאת אומרת, ואני רוצה לומר שאני מאוד מאמינה בזה. ואני צוחקת כי לפני כמה ימים חזרתי מהעבודה, והייתי אמורה לעלות איזושהי כתבה ביום מסוים, ועשיתי איזושהי טעות, היה יום ציון למשהו, לא משנה, העליתי אותו יום קודם, ומאוד התבאסתי על עצמי, כאילו, את יודעת, טעות סופר, אבל התבאסתי, והילדה שלי חזרה מהבית ספר, מעניינים, ואני כמובן ששיתפתי אותה, מצאתי את עצמי כאילו איזה רבע שעה יושבת ומדברת איתה על העבודה שלי ועל הזה שלי, והיא הייתה כזאת חמודה, אוזן קשבת, ואז אמרתי, רגע, אולי הייתי צריכה בכל זאת לסנן קצת יותר, אבל כן,
להפך,
אני...
להפך, להפך, כאילו, זה מקסים.
היא ממש ישבה רבע שעה והקשיבה לכל ענייני העבודה שלי.
כמה מעצים זה לילדה.
כן, היא אמרה לי, תודה שאת...
שמשתפים.
בדיוק, היא גם אמרה לי, אמא, תודה שאת משתפת אותי בדברים האלה.
שמאפשרים כן. להתקרב, איזו ילדה שיכולה לתת לך פידבק
לא,
כזה,
לא, ילדה,
איזו מנטליזציה.
היא ילדה את הפידבקים, היא כאילו, באמת, אין דברים כאלה. אני סתם התייעצת איתה מה ללבוש, אמא, תודה שהתייעצת איתי. כאילו, משהו באמת מיוחד. טוב, עוד שאלות, שאלות מהקהל. אוקיי, ככה. עוד אמא, תתבע לנו. חינכו אותי להיות חזקה, לעמוד מול אתגרים ומשברים. אני לא רוצה שילדיי יגדלו ככה, שלא יצטרכו להתמודד עם הצדדים הקשים של החיים. אבל אני מניחה שזה לא אפשרי. איך לחזק אותם, אבל עדיין לשמור על התום ועל הילדות?
אני חושבת שזו שאלה מקסימה. העולם של ילדים הוא לא עולם של תום. הילדות היא לא באמת... דיסני. אנחנו עושים איזו אידיאליזציה לפעמים לילדות. כיתה ג' הייתה קשוחה בכיתות. זה הכיתות של החרם, ושל לגלות שאני לא קורא מספיק מהר, לא מעתיק די טוב מהלוח, שבעצם לוח הכפל, משהו עם הכפולות של 8 ו-7, לעד יישאר נשגב מבינתי. וכל האחרים זה קל להם. אותם תמיד מזמינים לכל מסיבה, ואוהבים אותם תמיד, שומרים להם מקום תמיד באוטובוסים, לא מביכים אותם, לא מהירים להם, לא צוחקים עליהם, לא מלגלגים עליהם.
כן.
היומיום של ילדים הוא יומיום קשה מאוד, אינטנסיבי מאוד, בעיקר כיום, כן. הימים בבתי הספר הולכים ומתארחים איכשהו.
כן.
והפעילויות והדרישות, וזה מאוד מאוד מציף. כן. ויש להם מעט מאוד דרגות חופש, הם לא מרגישים שהם שולטים ושהם יכולים לבחור, בניגוד אלינו המבוגרים, שיכולים להתפטר עם... כן. אם מתאמרים בנו בעבודה, אם הילד שיושב ליד הבת שלך בכיתה הוא בריון, היא לא יכולה להתפטר ממנו, ממש. זה יש חוק חינוך חובה חינם, ו...
לא
כל כך חינם,
מציאות
חובה.
מציאות שלהם מוטרפת, כן, קשה מאוד.
אז הם מתמודדים עם זה בכל מקרה. ואנחנו מוסיפים על זה את ישראל, שאם הם גרים בעוטף עזה או בעזה, אז יש להם איזו מציאות יומיומית של הזקות ושל... מצבי לחימה,
כן.
אינסופיים. אז אין באמת תום כל כך גדול, ובתיווך שלנו, אנחנו יכולים לשדר להם את האמונה ביכולת שלהם לשאת את הדברים האלה,
כן.
ולהתמודד איתם, שזה בטווח היכולות שלהם, שהם מסוגלים.
כן.
וזה מסר שהוא חשוב, כן. להורים, כי אנחנו כן יכולים למצוא, גם אנחנו, בתוך כל אי הוודאות, מחר תהיה שביתה, הכביש יהיה חסום, מישהו יפשל, משהו יקרה. הבלתי צפוי הוא די מתבקש.
כן.
אבל אנחנו יכולים בכל זאת למצוא את השגרה ואת הקביעות ואת המקומות שבהם אנחנו כן שולטים, את חלקת האלוהים הקטנה שלנו, שעליה אנחנו מחליטים. ואותה אנחנו... אנחנו מגינים על הילדים שלנו בזה שאנחנו מדגמנים להם את ההתמודדות הזו.
כן, את החיים האמיתיים. ידית, אם אני אשאל אותך, איך מפתחים חוסן בילדים? ככה, כמה עצות זהב מבחינתך. כן, את יודעת.
פשוט.
פשוט, פשוט, פשוט.
מחבקים אותם מלא.
כן.
נוגעים בהם, אין דבר כזה לחבק ילד... יותר מדי, זה לא קיים הדבר הזה. ילדים ניזונים ממגע, הם גדלים ממגע, בבתי חולים בפגיות, תינוקות שמלטפים אותם רבע שעה ביום, הם תינוקות שעולים יותר במשקל, שהם לומדים לישון יותר טוב, יותר מהר בלילה, בתרבויות שבהם מחבקים יותר תינוקות, הם, משך הבכי שלהם הרבה יותר קצר, יכולת ההירגעות שלהם מבכי, היא משתפרת משמעותית, הם לא צריכים להישאר בתוך המצוקה הזו.
כן.
ילדים צריכים שיאהבו אותם, לא כי הם עשו משהו, לא כי הם טובים במשהו, לא כי הם נסיכות או נינג'ות או אלופים או כל מחמאה גנרית חסרת משמעות,
כן.
אלא פשוט כי הם, ולשתף ברגשות שלנו, היפים שיש לנו כלפיהם, זה משהו שהוא פרייסלס.
כן, מהמם.
אז זה אחד הדברים הכי קונקרטיים,
כן.
שלחבב, כן. באמצעותם. יש לנו מערכת נפרדת במוח לאיבוד מידע, חושי סנסורי טקטילי של מגע, שמוקדשת לאיבוד מגע אנושי. רך ומלטף. כלומר, יש אזור אחר במוח שמופעל כשאת נוגעת בשולחן או בכיסא או במברשת שיניים, וכשאת נוגעת ביד של מישהו.
וואו.
ואנשים יכולים לזהות רגש ממגע בצורה פנטסטית. בכל מיני מחקרים שנותנים לאנשים, מבקשים מהם רק במגע, לגעת ביד של מישהו אחר, ולהעביר לו תחושה של השתתפות, של שמחה, של עידוד. אנשים מסוגלים לעשות את זה בצורה פנטסטית.
מדהים.
אז לגעת זה אוקסיטוצין, זה הנוירופפטיד של האהבה. זה החומר שמחבר, כן. אותנו אחד לשני.
כן.
ודימוי עצמי, תחושת ערך, עיסוק של ברומטר, עד כמה אני מרגיש אהוב, עד כמה אני מרגיש אהוד, עד כמה אני מרגיש מקובל.
מעניין. אז אנחנו אומרות אהבה, כן, ואנחנו מדברות על מגע, מדברות גם על לדגמן את החיים האמיתיים, נכון? שזה אומר גם הצלחות, גם כישלונות, בעיקר מסע של למידה. מה עוד היית אומרת? איך עוד אנחנו יכולים לפתח את אותו חוסן אצל ילדים?
אז כשאנחנו קשובים לילדים וחושבים עליהם ומנסים להבין למה הם עושים את מה שהם עושים, מה עומד מאחורי זה, איך הם בטח מרגישים להעמיד את עצמנו במקומם, אנחנו עושים משהו שבפסיכולוגית אנחנו מכנים מנטליזציה. אנחנו חושבים אותם. וילדים שחושבים עליהם בתור ישויות פסיכולוגיות, לומדים גם לחשוב על עצמם ככה. זה מה שאנחנו עושים בטיפול. אנחנו שואלים שאלות, ואז הבן אדם מתחיל להתרגל לחשוב על עצמו בתור מישהו מעניין, שאפשר לחשוב עליו, שאפשר, כן. לנסות להבין אותו. חלק גדול הרבה פעמים מצוקה שאנשים מרגישים היום בעידן המודרני, זה הרגשה שאין להם מושג מה קורה להם, הם לא יודעים למה הם מרגישים את זה, אין להם מילים כדי לתאר את זה.
כן.
עכשיו, דבר שהוא לא יתואר במילים, הוא בהגדרה מזעזע. גם דברים מאוד מאוד קשים, אם יש לך מילים, קלט אותם במילה, ועכשיו את יכולה לעשות איתה איזושהי עבודה.
כן.
לקרוא על הדבר בשמו. זה כוח עצום,
בטח.
עוצמתי ביותר, הכוח של מילה לברוא דברים. כן. כל מי שאי פעם ניסח את המילים, אני אוהב אותך, והוציא אותה מהפה, מבין כמה עוצמתי הדבר הזה, לקרוא לדבר בשם, הופך אותו מאמורפי, מלא ברור, מעמום, לדבר האמיתי.
כן, ממש מזדהה עם זה, גם לגבי עצמנו, וגם לגבי הילדים שלנו. כן, הייתה לנו למשל תוכנית על דיכאון וחרדות, ואמא אחת סיפרה שאחד הדברים שהכי, הכי, הכי, הכי עזרו להם, ולבת שלהם, היה שהם בעצם הכירו בזה, שזה דיכאון. זאת אומרת, הלכו, בדקו, יש הבחנה, גם, כן, זה...
באוטיזם מדברים על זה הרבה, הפרעת קשב וריכוז.
הפרעת קשב וריכוז.
זה לא הילד, זה הפרעה שיושבת עליו, בואו נתחיל לעשות את ההבחנה.
כן.
עכשיו, אם את חושבת ככה על ילד, זה מבעבע. והוא מתחיל גם לחשוב על עצמו בתור מישהו שראוי ליחס כזה. ואז העין הפנימית שלו היא עין חומלת.
כן.
ואין את הביקורת העצמית שפרופסור גולן שחר ואחרים ראים, שהיא אחד מהגורמים שחותרים תחת,
כן.
הרזיליאנס שלנו. ההלקאה העצמית, השנאה העצמית ממש, שאנשים לפעמים מפתחים כלפי עצמם התחושה שהם חסרי ערך, שאין להם משמעות.
ממש קשה.
זה הנוגדן. ילד שחושבים עליו, שמתעניינים בו,
כן.
שמנסים להבין אותו, ששואלים אותו שאלות שמניחות כאילו יש לו רגשות או נשמה, משתמשים מולו באוצר המילים, שמאפשר לו לתאר את הרגשות שלו ואת המחשבות שלו, ולחשוב ככה גם על אחרים, ואז אחרים הם לא איזה ישויות איומות, הגיהנום הוא הזולת, שעושים לנו דברים ואנחנו רק נפגעים מהם ולא מבינים אותם. כן. אלא הם גם אנשים שמגיעים עם הפצעים שלהם, ועם הסריטות שלהם, ועם הקשיים שלהם, ואולי ההתנהגות נהיית משהו שאפשר להבין אותו, ואם את מבינה משהו הוא פחות נורא. כן. הוא פחות כאוטי, הוא פחות בלתי נסבל.
וואו, מרתק. אני מרגישה שזו תוכנית על החוסן, אבל זו תוכנית כאילו על כל כך הרבה דברים אחרים, גם על אהבה ועל יחד ועל הרבה מאוד דברים. אני חייבת לשאול אותך על מוטיבציה. אני יודעת שאת עוסקת בזה. גם שמעתי הרצאה פשוט מאלפת שלך בנושא הזה. אז ספרי לנו. אני לא יודעת אם לשאול אם יש קשר בין מוטיבציה לבין חוסן, או האם זה ככה משהו שעומד בפני עצמו, האם יכול להיות למשל לילד המון המון חוסן אבל בלי טיפת מוטיבציה, האם יש כזה דבר בכלל לילד בלי שום מוטיבציה?
דבר שאני רוצה להגיד, שלא סתם הבת שלך היא מלכת הפרגונים והמשובים, אנחנו רואים פה העברה בינדורית.
העברה בינדורית, כן.
ותודה רבה. והדבר השני הוא שלכולם יש מוטיבציה למשהו, השאלה היא תמיד למה. הרבה פעמים אנחנו אומרים, אין לו מוטיבציה, אנחנו מתכוונים, אין לו מוטיבציה לעשות את מה שאנחנו רוצים שהוא יעשה. אין לו מוטיבציה למטלות, אין לו מוטיבציה להצטיינות בתחומים שבינינו הם נפלאים. ויותר מזה, הרבה פעמים אנחנו אומרים אין לו מוטיבציה, ואנחנו מפספסים את זה שאולי יש לו מוטיבציה, אבל יש לו גם מוטיבציה אחרת שמקזזת אותה. כן. כמו גלים שמתאבחים, ואז זה נראה כאילו אין כלום.
כן.
אבל אם למשל יש לי מוטיבציה מאוד מאוד גבוהה, כן, להצליח. ויש לי גם מוטיבציה מאוד מאוד גבוהה לא לצאת דביל, ושלא יראו שאני מתקשה, ושאני לא הכי טוב, ולא להתמודד עם האפשרות של כישלון, אז יכול להיות שאחת תסתור את השנייה, אולי אחת תהיה חזקה כמה השנייה, ותגרום להימנעות ולאי עשייה. אני חושבת שמי שיש לו חוסן, הכוחות האלה של לרפות את ידיו ולא להסתכן ולהישאר צמוד לקיר ועל מיוט, כדי לא להרים ראש אם הוא יחטוף את הפגיעה, הם המוטיבציה שידע היא על העליונה. כן. בכל מיני מצבי חיים.
כן, וואי, ממש ממש מעניין. טוב, עידית, יש לנו פינה קטנה בשבילך, אנחנו נשמע עוד ונמשיך.
באלף ועד תף, לקסיקון האורות הגדול.
אל תדאגי, אני בטוחה שהחוסן הנפשי שלנו פה יעזור לנו לעמוד בזה, פינה ממש קטנה וחמודה מאוד. אני מונה את האותיות כמו בארץ עיר, אני סופרת אותן בלב, פשוט תעצרי אותי. תעצרי אותי, בסדר? נמשיך משם. אז א',
סטופ,
האות ת'.
אני רואה התרגשות בקרב הטכנאים.
יש כאן התרגשות, בהחלט בקונטרול. הם עושים כאן לדעתי הימורים, נכון? בלעדיי, על האות שתצא. בסדר, אני אתעדכן אחר כך, אבל אני רוצה לשאול אותך,
אני רוצה
עידית.
חלק.
גם אני, הם לא נותנים לי אף פעם. הנה, כותבים לי פה שהם כולם הפסידו. אוקיי, גדול. טוב.
זה יהיה בסדר, תמשיכו לנסות, אל תבטרו.
אז טוב, אני אשאל אותך, איזו מילה, עידית יקרה, עולה בך בראש, באותת?
טלי, כמובן, אחותי. אחותי אהובתי.
איזה יופי.
טל הבוקר.
אני חושבת שזו פעם ראשונה שככה מישהו, אורח, שהיה בתוכנית, דיבר על טאבו, מילה של אדם קרוב ולא של איזשהו מושג או משהו כזה, זה מעניין, ספרי לי.
זה בסדר לשתף, סליחה.
ברור, מה זאת אומרת? לשתף זה פה. אז טלי אחותך.
טלי, אחותי הגדולה. ג'ינג'ית ונפלאה. ואני אוהבת אותה, היא אחות. במלוא מובן המילה. אסוציאציה ראשונה שלי לתת.
איזה יופי. אני מתבייש לומר לי על התיק, עץ תיק, אבל זה כאילו מאלף בית ג', את יודעת, תמיד חסר לנו צמח בטט.
פסיכולוגיה תיקים זה משהו אחר לגמרי.
כן.
הייתי צריכה להגיד טיפול, נכון?
וואי, טיפול. לא, אמרת בדיוק מה שהיית צריכה, אני חושבת שאמרת בדיוק מה שהיית צריכה לומר, זו מטרת המשחק.
פסיכולוג טוב זה החאוץ, שותפים לדרך.
בדיוק, בדיוק.
אחות גדולה שתיקח אותך ביד.
מה דיברנו פה כל השעה הזו? ממש ממש ככה. עידית יקרה, אנחנו ממש לקראת סיום, כאילו עובר נורא מהר, השעה הזאת עוברת ממש בטיל.
טיל זה גם טוב.
טיל, נכון, מצוין. אז אני רוצה קודם כל ממש להודות לך על שיחה כל כך, כל כך מעניינת ומרתקת. רשמתי לי פה בצד כל מיני משפטים ותובנות, ואני בטוח עוד אמשיך להרהר בזה, אז באמת תודה.
תודה לך, איזה כיף.
ולמי, כן, מה? מי, מו, שלום. תודה רבה רבה ליאת מלכה עורכת, תודה רבה לעומרי זינגר, טכנאי השידור. תודה לכל מי ששולח לנו כל כך הרבה שאלות, הצעות, רעיונות. תמשיכו לעשות את זה, זה פשוט מדהים. אז זהו, אנחנו ניפגש בתוכנית הבאה של אספת הורים. תמשיכו רק לכתוב להגר מקף כשטרודל ynet.co.il. ביי.